בעיה ראשונה זה זוגות שאין להם שלום בית. אני מדבר על ילדים ולא על הזוגות, לא על הבעיות שלום בית. בעיה שנייה זה הורים שמתגרשים, שכבר מתגרשים, לא בעיות שלום בית אלא כבר מתגרשים. ובעיה שלישית זה ילד שההורים שלו התגרשו ואחד ההורים מתחתן פעם שנייה. זאת אומרת, או אבא או אמא מתחתנים עם, עם מישהו אחר. זה שלוש בעיות שבעצם הם כולם בעיה אחד. הם כולם בעיה אחד לילדים. מבחינת ילדים אני מדבר. נתחיל עם הנושא הראשון, שזה ילדים שרואים בבית בעיות של שלום בית. ילדים שרואים בבית בעיות של שלום בית בין ההורים. איך הילדים מקבלים את זה? מה קורה לילד כשהוא שומע את ההורים מתווכחים ורבים והאווירה בבית היא בעייתית? המושכל ראשון, הדבר הראשון שקורה לילד כשהוא פוגש דברים כאלה, זה להרגיש שהוא אשם. זאת אומרת, למרות שאין קשר, הם יכולים לריב על, נגיד, שהבעל אומר שאישה יותר מדי כסף מבזבזת, והיא אומרת שזה לא נכון, או הוא אומר שהיא לא מספיק נקייה, או שהיא אומרת שהוא לא עומד בלוח זמנים, או שהמילה שלו זו מילה, או שהוא עצלן, או שהוא בטלן, או שהוא, לא משנה מה.
לא עוזר מספיק.
מה?
לא עוזר מספיק.
כן. אני בכוונה מעלה טענות שזה לא נוגע לגידול ילדים. זאת אומרת, לא דברים ש... כאילו, ויכוח איך להתייחס לילד, איך לטפל בילד. לפעמים יש ויכוח בין הורים על יחס לילדים. אבל לפעמים הוויכוח הוא על דברים אובייקטיביים ביניהם, בלי קשר לילדים בכלל. בכל זאת, ילדים מקבלים את זה מאוד מאוד כאשמה שלהם. זאת אומרת, ילדים מרגישים שהם אשמים במריבה. זה קושי רגשי מאוד מאוד קשה שיושב על ילדים במצב הזה. ילדים שנחשפים למצב הזה, הם נמצאים בקושי רגשי. עכשיו, הקושי הרגשי הזה, לפני כל דבר אחר, פוגע להם בריכוז בלימודים. זאת אומרת, ילד שבבית יש בעיות שלום בית, יש לו קושי ללמוד. יש לו קושי בריכוז בכיתה, קשה לו להקשיב לשיעור. הוא לא מסוגל להקשיב לשיעור. הוא לא מסוגל ללמוד. וכאן מתחיל להיות שמח. זאת אומרת, הרבה או המורה, או, כן, זה בין ילד בין ילדה, זה לא משנה. אומרים, הילד הזה לא לומד אף מילה. אין מה לעשות איתו, הוא לא מתאים לנו. הוא לא טוב פה, זה לא המקום שלו. במקרה הטוב, במקרה אחר, מתחילים אנשים, ותביא פתק מההורים, ושולחים אותו, ותעשה עוד מבחן, ותעשה ככה, ולא תקבל, וכן תקבל. זאת אומרת, מתחיל הליך שלם של בעיות בין הילד לבין המוסד החינוכי שהוא לומד בו, שבעצם על הילד יושבת מועקה, הילד יושבת מועקה של בעיית שלום בית בין ההורים. וזה כמעט 90% מהילדים שההורים אין שלום בית, זה קורה שהילדים נפגעים מבחינה לימודית. זאת אומרת, זה פונקציה שהיא, למרות כמו שאמרתי, המריבות לא קשורות לילדים. גם הורים שרבים בדברים שלא קשור בכלל לילדים, ילד מקבל את זה רגשית מאוד מאוד קשה, והוא נפגע מבחינת הריכוז. יותר מזה, בואו נלך להרחיב קצת את היריעה, לא בעיות בין בעל ואישה, אלא מה שנקרא בעיות עם השוויגר. זאת אומרת, כשאנחנו רבים עם האמא של או עם האבא, לא משנה, כן, כשאנחנו רבים עם הדור של ההורים, אנחנו רבים עם הדור, כשהמריבות הם עם הדור של ההורים, גם זה פוגע רגשית בילד ולפעמים פוגע לו בריכוז. זאת אומרת, אני מדבר על מריבות, כמובן, יש שני סוגי מריבות. יש מריבות שאני כועס על ההורים, לא רוצה לבוא אליהם אף פעם לשבת ולא מזמין אותם אף פעם לשבת. זה לא נורא מבחינת ילדים. אבל יש מצבים שכל היום יש מתח וטלפונים, וזה אמר ככה וזה אמר ככה, ועושים פשט בכל מה שמישהו אמר, וכאילו סביב כל הנושא הזה מסתובב כל הזמן מתח מאוד מאוד חזק. אז אותה סוג הורים שנותנים בבית למתח הזה להתרחש באוזני הילדים, צריכים לדעת שכל המתחים האלה, מתח משפיע על ילד לרעה, קודם כל בנושא של ריכוז. בנושא של ריכוז בלימודים, יותר, נלך עוד שלב, לא מריבות. יש לאבא או לאמא בעיות בעבודה. יש לה, היה לי עכשיו, היה לי סיפור בחודש האחרון עם משפחה, מורה ותיקה באחד מהבתי ספר הכי טובים בירושלים, מורה מאוד מאוד טובה, היא כבר 30 שנה מורה, מחנכת, ופתאום נהיה סכסוך בינה לבין המנהלת. והסכסוך הזה עבר למצב שהמנהלת החליטה שהיא רוצה לסלק את המורה הזאת מבית ספר, והמורה הרגישה שהמנהלת רודפת אותה ויורדת לחייה ומחפש מתחת לאדמה מה לדבר נגדה ומה לעשות נגדה, והייתה באה הביתה ובוכה לבעלה על מה שהמנהלת עושה לה, ובעלה לקח את הדברים מאוד ללב, ונהיה מתח בבית, אין יום, אין לילה, אין כלום, כל הזמן מדברים, כל הזמן טלפונים ודיבורים וניתוחים וזה, על הסכסוך בין האימא למנהלת. מה שקרה באותו בית, שהילדים הפסיקו ללמוד. זה ממש מעניין. הילדים פתאום קיבלו טלפונים שהילדים הפסיקו ללמוד. כי ילד, נאמר ככה, ילד לא מסוגל לחלק את הריכוז שלו בכמה מגרשים. נגדיר את זה ככה. זאת אומרת, אנחנו כאנשים מבוגרים, יש לנו לפעמים איזה בעיה בחיים, כשאנחנו מתעסקים עם נושא אחר, אנחנו עכשיו שמים את הבעיה שלנו במגירה. היא לא... מדחיקים אותה, היא לא קיימת עכשיו. לא שהיא לא קיימת באמת, אבל כרגע אני מסוגל לתפקד, אני מסוגל להתייחס, אני מסוגל כרגע ללמוד, גם אם יש לי איזה קושי שהבן שלי לא יתקבל עדיין בשום חיידר או בשום ישיבה, או הבת שלי לא יתקבל בשום סמינר, כן? יש לי בעיה כזאת שהיא בעיה קשה. והיא מדאיגה אותי, אני לא אומר שאני הפסקתי ללמוד, כי יש כאלה שכן, אני לא אומר שכולם מסוגלים, אבל רוב האנשים מסוגלים להמשיך ללמוד, גם כשיש להם קושי מסוים בחיים. ילד, גם יש לו רמה מסוימת של קושי שהוא כן יכול ללמוד, אבל הקשיים מהסוג הזה, זאת אומרת, ברגע שהקושי הוא יותר רציני, יותר עם מתח, יותר כבד, אז הריכוז של הילד נתפס, והוא לא מסוגל להקשיב וללמוד בכיתה. זה קושי מאוד מאוד שצריכים תמיד לקחת אותו בחשבון. לא רק, זאת אומרת, גם אם קורה שיש לנו בעיה, לא תמיד טוב לחשוף לילדים את הבעיה. לא תמיד זה טוב, כי אין להם כלים איך לקבל את זה. כך הייתי אומר את ההגדרה. לא תמיד לילד יש כלים איך לקבל את הבעיה הזאת. היה לי סיפור עם אישה שהייתה חולה בסרטן, היה לה ילד בן 14, והיא קיבלה ייעוץ מפסיכולוגית מקצועית לשתף את הילד ולספר לו הכל. שתף את הילד לספר לו הכל, ולהכין אותו ולהגיד לו וזה. הסיפור הזה היה מגיל 14 עד גיל 17, 3 שנים, האמא חולה, כל פעם המצב עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בגיל 17. זאת אומרת, התחיל בעצם שיעור א' ישיבה קטנה, נגמר שיעור ג' ישיבה קטנה, האמא נפטרה. ממש אחרי 3 שנים. כשהילד כל הזמן שותף לחוויות. היה לו ראש אישי ובאישי וקטנה, אדם מאוד אבאי, מאוד תומך, מאוד חכם, שנותן לילד המון רגש והמון כוח והמון המון עזרה, והילד עובר את השלוש שנים האלה יחסית מאוד יפה. הוא גומר את האישי וקטנה, מצב טוב. הוא גומר את האישי וקטנה, מצב טוב. הוא הולך לישיבה גדלה, הוא לא לומד מילה, הוא הפסיק ללמוד. ממש הפסיק ללמוד, בצורה קיצונית. מתברר שמה שקרה פה זה דבר מעניין לדעת אותו, מה שקרה פה זה שראש ישיבה בישיבה קטנה נתן לו קביים. זאת אומרת, הוא החזיק אותו, אבל נתן לו קביים. ברגע שלקחנו לו את הקביים, הכל נפל. הכל נפל, והבחור לא הצליח להתאושש. זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט בכלל. עכשיו, באמת, זו שאלה מעניינת. מה עדיף? מה עדיף? לא לספר לילד, ופתאום יהיה לו הפתעה בגיל 17 שאמא שלו נפטרה. הוא, לא, הוא יכול לדעת שאמא לא מרגישה טוב, פה שם, אבל לא עד כדי כך עם כל החבילה הכבדה הזאת על הראש, שהנה אמא הולכת למות, שזה קושי מאוד מאוד גדול. מה עדיף? האם זה עדיף שלא נספר לו כלום ויקבל את המכה ברגע האחרון? או עדיף כן לשתף אותו ולהכין אותו. הגישה של הפסיכולוגים המקצועיים היא כן לשתף ילד ולספר לו הכל ולהכין אותו ולהיות איתו בתוך כל המערכת. אני במבחן התוצאה, לפחות בילדים שאמורים להמשיך לסחוב עומס לימודי, זאת אומרת, אם הילד לא אמור להתמודד עם עומס לימודי, עם מתח לימודי, עם רמה גבוהה של כיתה, של ישיבה, של לימוד, של בית ספר, אני לא יודע, אבל איפה שיש עומס לימודי, אני גיליתי שהעומס הזה פוגע לילד ביכולת להתמודד עם העומס הלימודי. זאת אומרת, זה לא הולך ביחד. זה לא הולך ביחד. עכשיו, מה קרה לילד הזה? מה קרה לילד הזה? תשימו לב. הוא מוצא את עצמו בגיל 18 בישיבה טובה, כשהוא לא לומד, ומה הוא מרגיש? אני עד כדי כך סוג ב' שגם אין לי אמא, גם אני לא לומד. הוא עכשיו נהיה לגמרי סוג ב'. לגמרי סוג ב'. הוא מרגיש שגם אין לי אמא, וגם אני לא לומד. אז הוא מרגיש שילד לא שווה כלום. זאת אומרת, אנחנו בעצם, הילד הזה, אין לו כלים להתמודד עם הקושי הזה. אין לו כלים להתמודד עם הקושי הזה. ואת הקושי השני, נכון שעזרנו לו באותם שלוש שנים, עזרנו לו מאוד, בצורה הזאת שהוא קיבל את זה, כמו שאומרים, יותר, אבל למעשה, מבחן התוצאה האחרונה, זה יצא לא טוב. זה יצא לא טוב. זאת אומרת, השיטה להמיס על ילד עומסים רגשיים שהם לא בכוחות שלו, בסדר, אני אשאל עכשיו אחרת, מה יהיה אם הוא יקבל את זה בגיל 17, שפתאום, אם אני אפילו אספר את הסיפור הזה מדויק, האישה הזאת היא לילד שלה, לפי עצות של פסיכולוגים, סיפרה כל הזמן ושיתפה אותו בכל דבר, והוא ידע כל מה שהולך. הייתה לה אימא סקנה, שהאימא כל השלוש שנים לא יודעת כלום. חודש לפני שנפטרה, כשהרופאים אמרו, אנחנו מרימים ידיים, זהו, את הולכת, זה הסוף, אין פתרון יותר, זה עכשיו הולך לסוף. אז חודש לפני שהיא נפטרה, היא מספרת לאימא שלה, תדעי לך שאני, אפילו לא חודש, זה היה נדמה לי שבועיים, אני תוך שבועיים עומדת לגמור, זה המצב. מה הייתה התגובה של האימא? כשהיא אמרה לה, תשמעי, לא סיפרתי לך כל השלוש שנים, אני כבר חולה שלוש שנים, לא סיפרתי לך כלום, עכשיו אני מספרת לך. התגובה של האימא, זה אישה חכמה במקרה, התגובה שלו הייתה, תודה רבה שלא סיפרת לי, כי בין כל לעזור לא יכולתי, חסכתי שלוש שנים שלא סבלתי. כאילו, אז אני סבלת רק שבועיים עכשיו. לא התחלתי, חסכתי מהסבל שלי שלוש שנים אחורה, לא סבלתי. ככה היה התגובה של האימא. עכשיו בואו ניכנס, אני מספר את זה כי אני רוצה להיכנס יותר לילד מאשר לאימא. בואו ניכנס לילד, מה קרה לילד הזה? אם הייתי מספר לו שבועיים לפני הסוף, היה לו עומס רגשי קיצוני, הרבה יותר גדול מהעומס הרגשי שהוא סחב כל השלוש שנים, כי זה כבר אומרים לו, מעכשיו לעכשיו אין לו זמן להקל את זה, ופתאום אימא איננה. אבל, הוא בתקופה הזאת כבר בנוי, הוא כבר בנוי לימודית, הוא כבר כן למד, הוא כבר כן היה ילד שמרוכז בשיעורים, זאת אומרת, כן יש לו איזה בנייה, יש לו איזה בנייה שהוא לא יתרסק עכשיו לגמרי. אלא יהיה לו חודש אחד קשה, אבל אחר כך הוא יחזור לעצמו. כאן מה קרה? כאן החזקנו אותו 3 שנים על קביים. זאת אומרת, בכלל לא היה לו שום חסינות, לא היה לו, ובלי הקביים הוא לא היה לומד את 3 השנים האלה. זאת אומרת, לא הרווחנו כלום. לא הרווחנו כלום, אי אפשר להמיס על ילד. הפסיכולוגים עובדים היום בשיטה שהם מטפלים נקודתית בבעיה, אני חושב, והם לא לוקחים את כל המערכת, את כל המערכת של הילד. הם לא לוקחים את הנושא החברתי, הם לא לוקחים את הנושא הלימודי, הם לא לוקחים את הדימוי העצמי. יש פה המון המון נקודות בתוך הזה. נכון, יש קושי רגשי מסוים שאולי בתחום הרגשי אני באיזשהו מקום קצת יותר עוזר לילד בשיטה הזאת מאשר בשיטה הזאת, אבל בסך הכל של ההתמודדות, אנחנו צריכים לדעת שהדבר הכי חשוב אצל ילד זה הכושר להתמודד. ילד צריך שיהיה לו כושר להתמודד. עכשיו, הכושר להתמודד לא בא מתמיכה נפשית. הכושר להתמודד לא בא מעידוד. הכושר להתמודד בא משרירים. זאת אומרת, כמו שאני אומר, שאתה לא תהיה ספורטאי שיודע לקפוץ לגובה יותר טוב מכולם, כי אמרתי לך מילים מאוד טובות ומאוד חמורות, אמרתי לך אתה נהדר ואתה יכול ואוהבים אותך וזה, ותקפוץ. זה לא עובד, הוא לא יצליח. זה בא מזה שהוא עשה אימונים, והשרירים שלו עד כדי כך מפותחים, שהוא יכול לקפוץ. אבל בלי, או כל דבר אחר ככה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפתח שרירים, אנחנו לא צריכים לפתח מערכות רגשיות כדי שילד יהיה מסוגל להתמודד. המערכות הרגשיות הן תנא דמסייע, הן עוזרות. הן עוזרות להקל עליו את ההתמודדות, אבל ההתמודדות היא השרירים ולא המערכות הרגשיות. זו נקודה נורא נורא חשובה בכלל בכל הנושא של חינוך ילדים. זאת אומרת, בכל הנושא של חינוך ילדים צריך לדעת שקודם כל אנחנו צריכים להתייחס לשרירים של הילד. אני כבר הזכרתי פעם את הדוגמה, אני אזכיר אותה עוד הפעם. הזכרתי אותה, אני חושב, לפני שנה. אני אזכיר עוד הפעם דוגמה של השרירים. דיברנו פעם על זה שיש הלכה שאסור, בזמן שהיה בית המקדש והיה סנהדרין שדנים דיני נפשות, אז דיברנו על זה שיש הלכה שאסור לדיין שאין לו ילדים קטנים בבית לדון דיני נפשות. למה? כי הוא לא חש צער גידול בנים. אדם שאין לו ילדים קטנים בבית, הוא לא חש צער גידול בנים. עשיתי חשבון ש-200 שנה האחרונות, כל גדולי ישראל היו פסולים מלהיות דיינים בסנהדרין. כל גדולי ישראל היו כאלה שהיו ילדים קטנים בבית. גם היום זה ככה. כל מי שנקרא גדולי ישראל, מכל החוגים, מכל העדות, מכל הסוגים, אין להם ילדים קטנים בבית, זה אף אחד.
נכדים לא נחשב?
מה?
נכדים.
לא, אפילו ילדים שלך, אם הם לא קטנים.
לא, נכדים, נכדים.
לא, נכדים לא, כי אתה לא מרגיש צער, נכדים זה ריבית. אין צער גידול בולים בנכדים, יש רק את הנאה, זה ריבית כזאת. זה מה שיוצא. אז מה נגיד? שהגואל מבינה, והלאה, כל אחד מהם פסול. חזוניש היה פסול, חיים אליעזר היה פסול, חובץ חיים היה פסול. מה זה? איך יכול להיות דבר כזה? זה קצת נשמע, וגם היום, מה נגיד? שרב חיים קניאבסקי והרב שטיימר וכל אלה, הם לא יכולים לדון. תחפש איזה אברך מהכולל תיתן לו להיות הדיין, והם לא. מה? מה ההיגיון בזה? אומר על זה הסבא מסלבודקה. הוא אומר פשט מאוד יפה. הוא אומר ככה, אם אדם שבר את היד, שמתי לו את היד בגבס, אחרי חודש או חודשיים אני עושה צילום, אני אומר, היד שלך בריאה, אני מוריד לו את הגבס, הוא לא יכול לעבוד עם היד, הוא חייב לעשות פיזיותרפיה. אבל אחרי שהורדתי את הגבס, היד לא עובדת, למרות שהיא בריאה. למה? כי השרירים של היד שהיו בגבס, הם לא עבדו כל כך הרבה זמן, אז הם התנוונו. שריר שלא עובד, הוא מתנוון. ואז כדי להחזיר את השריר לעבודה, אני חייב לעשות פיזיותרפיה, כדי שהוא יעבוד, אחרת אין לי את השריר הזה. אומר הסבא מסלבודקה, כדי לדון דיני נפשות, אני זקוק לכל השרירים של רחמנות שיכולים להיות קיימים בתוך הבן אדם. אחד השרירים של הרחמנות זה השריר של צער גידול בונים. יש כזה שריר שנקרא צער גידול בונים. ואדם שאין לו צער גידול בונים, השריר הזה שלו מנוון, לא עובד. כי הוא לא משתמש איתו. ממילא לדון דיני נפשות לא יכול אדם שחסר לו אחד השרירים. זאת אומרת, זה נקודת המוצא. נקודת המוצא, כמו אני זוכר, אני הייתי בחור, למדתי בסלבודקה, ואחד הראש ישיבס היה הרב אברמסקי. הרב אברמסקי היה נחשב פויסק מובהק. הוא פסק אחרי השואה את כל האגונות של מלחמת העולם, שזה היה סיפורים נוראים, הפסיקה ההלכתית, כי אנשים נעלמו במחנות, לך תדע אם הבעל הזה חי או מת, ואיפה? אין קבר, אין לוויה, אין לנו כלום. אין לנו שום הוכחות שבן אדם מת. לי היה אדם שהכרתי אותו, שאחרי המלחמה הציעו לו אישה אלמנה מהמלחמה. אז הוא שאל, איך יודעים שבעלה מת? אז אמרו שיש שני עדים שראו בעיניים איך שהכניסו אותו לתאי הגזים באושוויץ. הם ראו בעיניים שהוא מהקבוצה שנכנסה לתאי. נו, אם יש עדים שראו שהוא נכנס לתאי הגזים באושוויץ, אז עדות שהבן אדם הזה מת, והוא התחתן איתה. אחרי 3 חודשים הוא פתאום מגיע. הבעל הקודם מגיע חי. אומרים לו, תשמע, יש שני עדים שראו אותך נכנס לתאי הגזים. הוא אומר, נכון, באמת זה היה נכון, נכנסתי לתאי הגזים. נו, בתאי הגזים אף אחד לא יוצא חי. הוא אומר, אחרי שסגרו את הדלתות, בא איזה קצין גרמני, פתח את הדלת, הוציא 30 אנשים, הוא היה צריך לחפור את התעלה של ביוב באיזה מקום, הוא הוציא משם 30 אנשים שיחפרו לו את התעלה. ותוך כדי החפירה, אני ברחתי, והצטרפתי לאיזה צריף של אסירים, ונשארתי בחיים. אז הנה דוגמה. כמה מסובך היה לפסוק את השאלות של... ואברמסקי היה פוסק, הוא היה פוסק את כל השאלות, הוא פסק שאלות של השואה. אני הייתי בחור צעיר, היה לי איזו שאלה בהלכה, וניגשתי אליו לשאול אותו. אני אפילו לא זוכר מה הייתה השאלה, אבל אני יכול להגיד לכם ברור שהייתי בחור צעיר, מסתום זה היה שאלה טיפשית, לא מאמין שזה היה שאלה מי יודע מה. זאת השאלה של בחור. שאלתי אותו שאלה בהלכה. אז הוא אמר לי, אני היום לא עונה ולא פוסק שום שאלה בהלכה, כביל שאני כבר קצת זקן, ואני לא 100% זוכר הכל. ומי שלא זוכר את כל השולחן אורך, עם כל הנושא כלים, עם כל השס, עם כל הראשונים, עם כל האחרונים, אסור לו לפסוק. ככה הוא אמר לי, מי שלא זוכר הכל, 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 אסור לו לפסוק. כי אולי אם היית יודע את הפרט הזה, הפסק היה אחרת. אז ממני אני הפסקתי לפסוק. זה גישה, שעלוי וכל הפוסקים של היום היו הולכים עם הגישה הזאת, אז היה נראה הרבה דברים אחרת, אבל זה בדיוק אותה גישה שכמו שאמרתי קודם, שלפסוק דיני נפשות, צריך כל השרים של הרחמנות, בשביל לפסוק בוסו בחולוב, צריכים כל השס לדעת, אי אפשר, או יכולים לחוס שבת, צריכים לדעת. זה לא דברים פשוטים. עכשיו, מה קורה? כשאני מדבר על שריר, אתה מבין איזה שריר התכוונתי? יש כושר התמודדות לאדם. לכל אדם יש כושר התמודדות. כשאדם עבר דברים מסוימים בחיים, הוא נהיה חזק בגלל מה שהוא עבר, והשרירים שלו כאילו חזקים, והוא יכול להתמודד עם כל, עם כל, עם כל דבר. כשאדם התפנק, כשאנחנו ידענו ילד על פינוק, והילד לא התמודד עם שום דבר, הפינוק הזה באיזשהו מקום מנוון לו את השרירים של התמודדות. הילד הזה לא מסוגל להתמודד עם שום דבר. הוא לא מסוגל. ילד שאף פעם לא אמרו לו לא. ילד שקיבל כל מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. אין דבר כזה שהילד הזה מסוגל להתמודד עם שום דבר. ולכן, כשאנחנו לוקחים ילד ומאמיסים עליו עומס רגשי, כשהוא מתמודד עם העומס הרגשי הזה, הוא מתחזק. כשאנחנו עוזרים לו, ועכשיו, מה, אני לא אעזור לו? אני בתור שישיבה, באים אומרים לי, התלמיד שלך, אמא שלו גילו לו את המחלה, והילד יודע הכל, אני לא אעזור לילד הזה? ודאי שאני אעזור לו. אני לא יכול אחרת. אני לא יכול להיות אכזרי ולהגיד, לא, אני למד אותך להתמודד. אי אפשר. ודאי לא אני בתור שישיבה שלו. ודאי לא אבא שלו, שהיום הוא מתמודד בעצמו עם, עם שאלה מה יקרה איתי, עם אשתי, עם כל מה שקורה לי בבית. אז הוא יכול עכשיו להחליט שאני מתאכזר לילד? הוא לא יכול. זה קושי, זה קושי לא פשוט כאן. אנחנו עומדים באיזה מלכוד מסוים. אני לא יכול להגיד, אני רוצה... מספרים על הבחיים בריסקר, מספרים על הבחיים בריסקר שהבן שלו, הבריסקירוב, היה לומד איתו בתור ילד, היה לומד איתו גמרא, ובאמצע הלימוד הוא היה אומר לו, לך תביא לי כוס מים. אחר כך, היינו יודעים עוד קצת, לך תביא לי פרוסת לחם, לך תביא לי עוגה. כל פעם שולח אותו שיעשה משהו, שיביא לו משהו. אז הרבנית אמרה לו, אם אתה צריך באמצע הלימוד משהו, מה אתה צריך להפריע לילד ללמוד? תגיד לי, אני אביא לך מה שאתה רוצה. אני לא רוצה ביטול תורה לילד, שילך להביא לך ויחזור וזה. הוא אומר, מה את חושבת? שאני באמת צריך את הכוס מים שלו? אני לא יכול לקחת לבד. אני רוצה ללמד אותו, שגם אם הולכים באמצע להביא כוס מים, ממשיכים ללמוד אותו דבר. זאת אומרת, שזה שהולכים להביא כוס מים, זה לא הפסקה בלימוד. תתמודד עם זה שאפשר באמצע הלימוד להביא כוס מים, להביא פרוסת לחם, להביא עוגה, להביא זה, ולהמשיך ללמוד אותו דבר. כל הגדולים שיצאו, ולא רק גדולים, תלמיד חכמים גדולים, הם לימדו את עצמם להתמודד שאין... אני שמעתי סיפור מיהודי, תלמיד חוכם, שהוא למד בישיבת מיר לפני 70 שנה. 60-70 שנה. והוא סיפר לי שהיה לו קביעס פעם בשבוע בצהריים, אז רב חסיד לוינשטיין היה משגיח של ישיבת מיר, שהוא בא אחר כך אחרי המלחמה, הוא היה באמריקה, ואחר כך הוא בא לארץ ונהיה פה משגיח בישיבת מיר, רב חסיד לוינשטיין. אז הוא היה לו קביעות, אמרנו, מיר היה לו קביעות בארוחת צהריים פעם בשבוע, הוא היה נכנס לרב חסקלי, ומדבר איתו במוסר, רבע שעה, מ-1 וחצי עד 1:45, היה מדבר איתו במוסר. זה הזמן שרב חסקלי היה אוכל ארוחת צהריים, תוך כדי סעודה הוא היה מדבר איתו. יום אחד הוא נכנס, יושב שם הרב דסלר, שהוא היה משגיח של פונוביץ'. יושב הרב דסלר, אצל רב חסקלי. הרב דסלר באותה תקופה, זה היה התחלת התקופה שהוא משגיח בפונוביץ', באותה תקופה הוא היה משגיח גם בפונוביץ' וגם בגייצד באנגליה, הוא היה כל שבוע נוסע לגייצד, לאנגליה להגיד את השיחה, היה אומר שיחה בישיבה, וחוזר לבני ברק לפונוביץ'. כל שבוע היה נוסע. שאל אותו, אז הוא נכנס, אז הוא הרגיש שם, ראה שם דסלר, רצה לצאת, אומר לו, רבחס, לא, שב איתנו פה, אל תצא. שב איתנו, תקשיב מה אנחנו מדברים. ככה הוא אומר לו. ורב חסקי שואל את הרב דסלר, תגיד, שווה לך השיחה שאתה אומר בגייצד, שווה לך את הביטול תורה של לנסוע עם מטוס, לנסוע עד שדה תעופה, לעלות על המטוס, לנסוע ללונדון, משם לגייצד, ולהגיד, שווה לך בשביל שיחה כל הביטול תורה הזה? אומר לו הרב דסלר, כשאני נוסע בדרך וכשאני יושב במטוס, אין לי הבדל בריכוז ובלימוד מה שאני אראה את הסטנדר באולם של הישיבה. זה אותו דבר. זאת אומרת, הריכוז שלי בלימוד, אותו דבר במטוס, בדרך, בנסיעה, כמו בכיסא שלי, אני אראה את הסטנדר בישיבה, בבית מדרש. אין לי הבדל. איך הוא עושה את זה? כי הוא החליט לעשות את זה? רבות, בן אדם ישב והחליט שיש מצווה של תלמוד תורה ואני עכשיו במטוס ילמד כאילו שאני בבית מדרש? אין דבר כזה. אין דבר כזה שהוא החליט לעשות דבר כזה. אלא הוא בנה לעצמו כוח ריכוזי, הוא בנה לעצמו כושר, שהוא יכול להיות בריכוז כזה בזמן הלימוד. ואני זוכר גם פה היה סיפור כזה לפני 15 שנה בערך, או 20. היה תקופה של רב חיים קנייבסקי, כל מי שהזמין אותו להיות סנדק הוא היה בא. הוא היה נוסע כל יום לטייל בכל הארץ, יום אחד בחיפה ויום אחד בצפת ויום אחד באשקלון ויום אחד... כל יום היה, חיים קנייבסקי היה לו מין כזה... כל יום היה איזה אברך צדיק מחליט להזמין אותו להיות סנדק, למה לא, אם אפשר לקבל את הזה. ורק תעמיד רכב, ואתה מעמיד רכב ורב חיים בא. וגם כן מישהו שאל את רב חיים, רב חיים היה מפורסם באסמודה שלו, הוא אמר אותו דבר. הוא אומר, אני, אין לי הבדל בלימוד, בלשבת בבית על יד הסטנדר, לבין לנסוע באוטו לסנדקוי, זה לא עושה לי שום ביטול תורה. אני לומד אותו דבר. זה כל הגדולים עשו להם את הכושר הזה של ה... שלכל, עשו להם את הכושר הזה שהם לומדים בלי קשר למציאות הטכנית, איפה הם נמצאים ומה הם עושים. אני אגיד לכם יותר קיצוני, יותר קיצוני מזה. בספר מוירי נבוכים לרמב״ם, הוא מדבר על האבות, אברהם, יצחק ויעקב. טוב, זה כבר רק האבות כנראה. מוירי נבוכים אומר, הרמב״ם אומר במוירי נבוכים, שהאבות היו כל הזמן בדבקות מלאה בקדוש ברוך הוא, היו בדבקות של 100% בקדוש ברוך הוא, בלי שום רגע הפסקה. ומה שכתוב, שהיו רואי צון, ועשו ככה, וטיפלו בצון, יעקב אומר, הייתי ביום, והייתי בלילה אחר, אני חורב, הייתי... הרי יעקב מתאר כמה קשה הוא עבד עם, עם הצון וכל זה. אומר הרמב״ם, כל מה שהם היו רואי צון ועסקו בכל הדברים האחרים, זה היה כמו שאנחנו, למשל, יש לנו משהו שאנחנו מאוד מאוד מרוכזים, ופתאום בא זבוב, מתיישב לנו על המצח, תוך כדי שאנחנו בריכוז גדול באיזה נושא. הוא אומר, אז מה, אנחנו לא מפסיקים את הריכוז, אלא עושים עם היד כזה תנועה לגרש את הזבוב, אבל הריכוז נשאר אותו דבר. אני לא מסיח דעת עכשיו מהריכוז שלי במה שאני מתעסק, אני בריכוז מלא, רק כי אני מרגיש שזה זבוב זה, אז אני עושה ככה מיד. הוא אומר, מה שאנחנו עושים עם היד תנועה כזאת לגרש זבוב בריכוז מלא, אז אצל האבות היה לטפל בצון ולעשות כל הדברים ה... הדברים, מה שהם עשו, הדברים האחרים, זה היה הרמה שהם... אבל לא נפגם להם מהריכוז שנייה אחת, מהדביקוס. ככה מתאר הרמב״ם במוירי נבוכים את הדרגה שהיה לעבוד בזמנו. אנחנו מדברים פה על מושגים בכלל מאוד מאוד גבוהים מצד אחד. עכשיו, בואו נרד לקרקע. אנחנו לא שם. בואו נרד לקרקע חזרה. אנחנו מדברים על הילד. הילד אין לו עדיין כאלה, גם לנו אין כאלה שרירים עדיין, לא רק לילד אין עדיין כאלה שרירים, גם לנו אין, אבל הילד עוד יותר. אין לו עדיין כאלה שרירים מפותחים שילד מסוגל להשיח דעת מכל הקשיים שלו וללמוד. אין דבר כזה, ילד לא יכול. ולכן אנחנו צריכים לדעת שכל בעיה, אם זה רפואית, אם זה סכסוך, אם זה שלום בית, אפילו בעיות קשות בפרנסה. אפילו קשות בפרנסה. פתאום אין כסף בבית. ונוצר מתח של בעיות בפרנסה. כל הדברים האלה, לילד אין כושר לסחוב גם את זה וגם את הלימוד. מי ייפול קורבן? רוב הסיכויים שהקורבן יהיה דווקא הלימוד. דווקא הלימוד. עכשיו, כשהלימוד נהפך לקורבן, זה... לא פשוט, הרבה לא מקבל את זה. הרבה לא מקבל את זה. אני עכשיו, יש לי עוד היום עכשיו, אחרי צהריים, יש לי פגישה עם רבה. ילד שאימא שלו התחתנה פעם שנייה, ואותו אבא מאוד מאוד קשה איתו, מאוד מאוד... קשה עם הילד, מצד אחד, מצד שני, הוא מאוד טוב איתו. זאת אומרת, הוא מחזיק את הילד בסתירה. מצד אחד הוא טוב אליו, הוא נותן לו, והוא עושה לו, והוא דואג לו, והוא טוב אליו, יש לו כוח נתינה, יש לו לב טוב. אבל אין לו כישורי חינוך נכונים. זאת אומרת, זה לא אדם רע, יש לפעמים אדם שהוא רע לילדים. הוא טוב לילד, אבל אין לו הבנה נכונה בחינוך ילדים. אז לדוגמה, הילד הזה לא מסוגל, זה מצוי גם אנשים מבוגרים, אבל הוא לא מסוגל לעמוד בלוח זמנים, הוא תמיד מאחר. עכשיו, כשאבא הולך לבית הכנסת בשבת, הוא מצפה שהילד יבוא איתו, והילד אף פעם לא מסתדר לגמור להתלבש ולהתארגן כדי שיצא עם האבא ביחד לבית הכנסת. בעיה מאוד פשוטה, לא מי יודע מה. והאמא מסכנה, אם התפילה מתחילה ב-8 בשבת, אז האמא מהירה את הבן שלה ברבע ל-7. יש לו שעה ורבע, מה הוא צריך לעשות בשעה ורבע? רק לקום ולהתלבש. הוא בכל זאת מאחר. זה סוג של הפרעת קשב וריכוז התנהגותית, ידועה ומפורסמת, שלא משנה מתי נעיר אותו, לא משנה מה זה, הוא יהיה אחר. עכשיו, הוא אין לו כישורים איך לקבל את זה. הוא צועק עליו, הוא אפילו מרביץ לו. על זה שאני אמרתי לך לבוא בזמן ואתה לא בא בזמן. והילד אומר לי, אני לא יכול ללמוד. אני לא יכול ללמוד, אין לי ריכוז בשיעור. הרבי אומר לי, הוא לא מתאים לתלמוד תורה שלנו. זה ילד שלא מקשיב ולא לומד, הוא לא מתאים לתלמוד תורה שלנו. תראו איזה סיבוב אנחנו מסתובבים, תראו איזה סיבוב אנחנו מסתובבים. ברוב המקרים, אם אף אחד לא מטפל בזה ואף אחד לא יודע מזה, הילד ייפלט מהתלמוד תורה, זה מה שיקרה. הילד ייפלט מהתלמוד תורה. וכי הספר עכשיו יש איזה תלמוד תורה, לא כל כך הלך להם ברישום. האזור שהם גרים הוא אזור יותר זקן, וקצת התחיל להיות להם ירידה גדולה ברישום בשלוש שנים האחרונות, כל פעם כיתה א' יותר קטנה, יותר קטנה. אז הם עלו על רעיון. הם אמרו, אנחנו נחליט שהחדר שלנו זה עץ. ואילה, הרי כל העץ רבים עם האלה, אז כל הילדים שהם עץ ירצו לבוא אלינו, כי יש מריבה כזאת. זאת אומרת, החלטנו שאנחנו נהיים חדר עץ. הוא אומר, 120 ילדים עזבו אותנו, אבל 200 נכנסו. אז הנה, בנינו רישום, יש לנו עכשיו חדר כמו שצריך. בקיצור, מתלזל אליי אבא, שיש לו שם ילד. אבא הזה יש לו אישה טובה והכל, אבל החלק של תפקוד של בית ולהחזיק בית ולנקות ולסדר, זה אצלה מתחת לכל ביקורת. ואבא כל הזמן רב איתה בדבר אחד. אם עוד פעם אחת אני אמצא שהבגדים על הרצפה ולא בארון, אני מתגרש, גמרנו, אני מתגרש. כל הזמן מאיים אני מתגרש. הילד נכנס לעומס רגשי נורא קשה מהאיומים של האבא שאני מתגרש. והוא לא לומד. הם ניצלו את המעבר, אז הוא מתקשר אליי, המפקח, אומר, תשמע, אנחנו נהיינו עץ, והוא לא, אתם, המשפחה הזאת לא עץ, לא תיקח את הילד, תביא אותם. אתם אכפת לכם, אבא פה לא מעניין אותו, כן עץ, לא עץ, הוא לא בעסק בכלל, הוא לא מעורב בכל השטויות האלה, זה לא. תעזוב, אמרתי, הילד הזה לא שייך לא לפה ולא לפה, ואבא לא שייך לפה. אבל אני הרגשתי שזה לא נכון, זה לא פוליטיקה, זה תירוץ. מה שהוא אמר לי, כן עץ, לא עץ, הוא ניסה לנצל את הסיפור לזרוק את הילד. ולמה? כי הילד לא לומד. והילד מוכשר בצורה לא רגילה. והסיבה היחידה שהוא לא לומד, כי הוא שומע כל היום איומים בבית, שאבא אומר, אני אתגרש מאימא. אני אתגרש מאימא, פירושו, אני לא עומד בעומס הזה. הילד לא עומד בעומס הזה. ולכן הילד לא לומד. זה מעגל מאוד 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 קשה, מאוד מאוד מסובך. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת בחינוך ילדים, כמה מותר להעמיס על הילד רגשית דברים שלא מוכרחים להעמיס עליו.
המילה הזאת, שילד נשמע שההורים אומרים להתגרש, אפילו נראה לי בצחוק, זה דבר שילד, זה ידבר עליו מאוד קשה.
נכון.
אז הדבר הזה צריך להימנע נראה לי יותר מכל דבר, כי זה, יש דברים.
כן, אבל אנשים לא שולטים, אנשים בכלל לא, א', הם לא שולטים, כי זה דיבורים שבאים מתוך כעס כזה או אחר, אבל גם ב', אנשים לא מודעים לזה, הם לא מודעים לזה, לנזקים שיש לילדים, מצבים כאלה. זאת אומרת, יש פה הרבה אנשים לא מבינים מה קורה לילד, מה עובר על ילד כשהוא פוגש כזאת מציאות. זה נושא מורכב שהוא לא מובן נכון אצל הרבה הורים, הוא בעייתי מאוד אצל הרבה הורים, וזה גורר אחריו קשיים לא פשוטים. קשיים לא פשוטים אצל ילדים.